כל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש שאינה מסתלקת כי על ידי התשובה, ולפי עומקה של התשובה חרדה עצמה מתהפכת לביטחון ואומץ לבד, והרושם של החרדה הבא מצד החטא אפשר להכירו בין בסרטוטי הפנים, בין בתנועות, בין בקול, בין בהנהגה, בין בכתב היד, בין בסגנון הלשון, בדיבור וביותר בכתיבה, בהרצאת הרעיונות וסידורם. במקום שהחטא סותם את ההוראה, שם הפגימה ניכרת. ולפי מדרגת החטא ולפי יחוסו של הנושא, ככה יוכר הרושם לאשר יביטו בעיניים בהירות. אנחנו מכירים מדע או שיטה של ברור על אדם על פי כתב היד, גרפולוגיה. יש מקומות שמשתמשים בזה כדי לברר אדם מתאים לעבודה, לפעמים בשידוכים וניסויים, מתוך הנחה שבכתב היד אפשר לראות כל מיני דברים על האישיות של האדם. יכול להיות שיש כאלה שמשתמשים בזה בצורה מוגזמת ואולי מרשים לעצמם להגיד כל מיני דברים שזה לא ממש נכון ומדעי, אבל באופן עקרוני יש בזה משהו שהאישיות של האדם ניכרת גם בסימנים חיצוניים. הרב אומר כאן הרבה יותר דברים, אבל בשביל זה צריך להיות לא רק פסיכולוג או גרפולוג, אלא להיות קצת אדם שיש לו קצת רוח הקודש, שיש לו השגות עליונות מאוד, שהוא מזהה באישיות של האדם. אז קודם כל, הסיבה לזה. כל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש. כל חטא שאדם נכשל בו, הוא גורם לו למרגיש שהוא טעה, והוא חושש מהטעות הזאת. זה גורם לו לחרדה פנימית. וכיוון שזה פוגע בנפש, אז הנפש מתבטאת בחוץ, שאינה מסתלקת כמעט על ידי התשובה. לתקן את זה אפשר על ידי תשובה. תשובה יכולה לסלק את החטא, כיוון ש... אדם בטוח בתשובה, ואנחנו יודעים שהשם הבטיח לנו שתשובה מועילה, אז התשובה יכולה לסלק את הרושם מהנפש. וזה רק כשאדם עושה תשובה לפי הכללים ומאמין שהתשובה פועלת. אדם לא מאמין שהתשובה פועלת, התשובה לא תעזור. לפי עומקה של התשובה, חרדה עצמה מתהפכת לביטחון ואומץ לבב. תשובה יכולה להיות בכמה רמות. יש תשובה מהאיסור בעצמו, למשל אדם עבר איזה איסור, אז הוא מבין שזה היה טעות, הוא מקבל על עצמו לא לחזור לאיסור הזה. זה לכאורה זאת תשובה, אבל זאת תשובה לא שלמה, כי הסיבה שאדם עבר את האיסור זה לא רק בגלל האיסור בעצמו, והייתה לו נטייה נפשית לאותו איסור. לדוגמה, אם אדם יסתכל על נשים, זה מקבל עצמו יותר לא להסתכל על נשים. שאלה, למה הייתה לו הנטייה הזאת? כמה סיבות. סיבה אחת, הוא לא האמין שהשם אוסר את זה ושהשם רואה את זה. הוא היה מאמין שהשם אסר את זה בתורה, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שזה באמת איסור. אדם לא רוצה לעבור איסור. סתם אדם לא רוצה לעבור איסורים. ומצד שני, גם שהוא יודע שהשם רואה אותו. אז אדם לא היה עושה את זה. אז כנראה שיש לו חולשה גם באמונה של התורה, וגם באמונה של ההשגחה. וזה הביא לו את היכולת לפעול פעולה שהיא מנוגדת לתורה והיא כביכול כביכול כופרת בהשגחה. סיבה נוספת, שאדם חושב שבשביל הנאה שלו מותר לו לעבור עבירות, שהנאה שלו היא יותר חשובה מהאיסור של התורה. אז התשובה שלמה היא צריכה להיות בשלושת המישורים האלה. א', להאמין יותר שמה שהתורה אומרת זאת אמת. ב', להיות יותר משוכנע שהוא נצפה על ידי הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע. ג', לדעת שהנאה של גוף או של חומר היא לא יכולה להיות יותר חשובה מהתורה, ובוודאי שהיא הנאה לא אמיתית, היא מזויפת, ושהיא, כי גם אם אדם אוכל אוכל רעיל, אבל שימתיקו אותו עם סוכר, אז בפה זה נראה מתוק, אבל הוא יודע שזה רע, כל אדם נורמלי לא היה עושה את זה, למרות שהוא יודע שיש איזו הנאה של הרגע. אם אדם היה מבין שהסתכלות בנשים, בדוגמה הזאת, כן, זה כמו לקחת רעל, כן? אדם עם שכל לא היה עושה את זה, לא היה מוכן לזה. גם אם יגידו לו מותר, נניח יגידו לו התורה לא אסרה, אבל הוא מבין שזה דבר שמזיק לנפש, הוא לא יעשה את זה, כמו שאדם לא רוצה לעשות, לגרום נזקים לגוף שלו. מכאן שהתשובה השלמה צריכה להיות במישורים הפנימיים של הנפש, חיזוק של האמונה, חיזוק של האמונה בהשגחה, חיזוק של העובדה שכל מה שהתורה מצווה או אוסרת זה הטוב הכי אמיתי שטוב לאדם, ולא מה שאדם מרגיש. מה שאדם מרגיש זה לא בטוח שזה טוב לו, זה אולי טוב למשהו חלקי, אבל אם זה מנוגד לתורה, לא ייתכן שזה יהיה לטובתו. ועד שבשלושת המישורים האלה הוא לא תיקן באופן מוחלט, אז התשובה שלו שמכאן ואילך הוא לא מסתכל על נשים, היא עדיין תשובה לא שלמה. היא נמצאת בסכנה. א', יכול להיות שהוא לא יעמוד בזה פעם נוספת, אם יהיה לו גירוי. וב', אפילו אם בזה הוא כן יעמוד, כי הוא יחליט שהוא יותר לא יסתכל על נשים, אבל אם הסיבה שלו הייתה שבשביל הנאה מותר, אז הוא יעשה בעבירות ודברים אחרים שיש בהם איזה הנאה, או לשקר, או לגנור, או לאכול אוכל לא כשר. כי השורש של העבירה זה חוסר אמון בהשגחה, חוסר אמון בקדושה של התורה, בטובה שהתורה אומרת. אז בסדר, בזה הוא הבין שזה לא טוב, בזה הוא נגמל, אבל דברים אחרים עדיין הוא צפוי להם. לכן תשובה שלמה שהיא מגיעה לעומק של התפיסה של האדם ולשורשים של הנפש, היא תגמול אותו לגמרי, לא רק מהעבירה הזאת, גם מהעבירות אחרות. ואז האדם, במקום החרדה שליפתה אותו כל הזמן, כי הנפש מרגישה, גם אם אדם כשעובר עבירה הוא לא מרגיש את הסכנה, אבל הנפש מרגישה, והנפש נותנת לו הרגשה של מין פחד כזה, שהרבה פעמים אנחנו רואים את זה בחלומות. האדם מסתיר מעצמו במשך היום כל הדברים, כאילו אין לו שום בעיה, שום דבר, אבל בחלומות הוא חולם חלומות מפחידים. זה אומר שזה מקנן אצלו בפנים ידיעה שהוא בסכנה. גם חז"ל התירו לצום על חלום רע אפילו בשבת, כי הרגשה של הנפש זה לא דמיון. אולי הציור איך זה נראה בחלום זה דמיון, אבל הנפש פוחדת. לפעמים יש חלומות שאדם מרגיש שהוא עומד באיזה מקום ונוסעת מולו רכבת והוא מרגיש פחד גדול מאוד. יש כאן הרגשה של סכנה שהנפש מרגישה, והיא משדרת את זה בצורה כזאת, אבל זה דבר אמיתי שצריך להתייחס אליו. זה שיש לאדם מלא פחדים, הוא פוחד לעשות כל מיני דברים,
נמצא בחרדות, זה אומר שיש לו סיבה של חץ, שזה גורם לו את זה. ואז התשובה תשנה את זה, והתשובה תיתן הרגשה של ביטחון. כי אם התשובה מחזקת את הקשר שלו וריבונו של עולם, את הוא לא פוחד משום דבר. כשאני מרגיש שהקדוש ברוך הוא קרוב אליי, אני לא פוחד לי. אין מישהו שיכול לפגוע בי עם הקדוש ברוך הוא לידי. אז ככל שהתשובה היא עמוקה, לא רק שהחרדה נעלמת, היא נותנת ביטחון גם לדברים שבאופן רגיל אדם רגיל כן חושש מפניהם, אבל כשאדם זוכה לתשובה שלמה, הוא זוכה לביטחון חזק מאוד שמציל אותו גם מדברים שבאופן רגיל אנשים חוששים. כן. יש שורשים שהם משותפים לכל העבירות. קודם כל, חוסר מודעות לזה שיש השגחה אלוקית. אדם לא היה מדבר לשון הרע על מישהו אם הוא היה יודע שהוא שומע את זה. אני זוכר שבאתי על בת ים, העלילו עליי איזה עלילה, והייתי במקווה ביום שישי, ואני שומע שניים מדברים עליי בלי שהם יודעים שזה אני, ומספרים עליי סיפורי זוועה. הם לא יודעים שזה אני, אמרו שזייפתי שם איזו חתימה, לא היה ולא נברא, לא שום דבר. אבל אם הם היו יודעים, הם לא היו מעיזים לעשות את זה. ברור, ואני בן אדם. אדם יודע שהקדוש ברוך הוא רואה ושומע כל דבר, הוא לא היה עובר שום עבירה. אלא אם כן הוא חושב שזה לא עבירה. אדם לא יודע שזאת עבירה. יכול להיות שהוא עושה עבירה גם אם הוא יודע שהשם שומע, כי הוא לא יודע שזאת עבירה. זה לא מפריע לו. אז העבירה בעצמה היא כן גורמת לחץ בפנים, כי הנפש כן יודעת שזאת עבירה, גם אם האדם בשכל שלו לא. ואז זה אומר שאדם צריך ללמוד יותר תורה, ועל ידי שהוא ידע יותר יכול להיות שהוא יבין שהוא יתן. אז יש תשובה כללית שהיא תשובה לכל העבירות, ויש תשובה פרטית לפעמים לעבירה מסוימת שאדם בדרך כלל הוא כן שומר מצוות ומאמין בתורה, אבל יש איזו עבירה שהוא גדל עליה מילדות והתרגל אליה וקשה לו לצאת מזה כי זה נדבק בו. אז למרות שהוא יודע שזה אסור, הוא כן עושה את זה. אז התשובה עליה מחייבת גם תשובה פרטית ולא רק את התשובה הכללית. לחזק גם את התשובה הכללית אבל גם תשובה פרטית. זה דברים שאצל אנשים מילדות גדלו בילדות עם פריצות או התרגלו לשקר או לדברים אחרים של קלקול, שאחר כך הוא רוצה לא לשקר, הוא רוצה לא להיכשל, אבל זה קשה. ואז צריך גם תשובה פרטית על הדבר הזה. זה לא בגלל שהוא מקולקל באופן כללי, אבל יש לו את החולשה מסוימת. הרוב זה על ידי לימוד. לימוד של תורה, לימוד של השגחה, של שער הביטחון, חובות שלו, עוזר מאוד לראות את ההשגחה, כמה שההשגחה היא טובה ומסודרת, כמה שהשם הוא שומר על האדם ורוצה את טובתו. יעקב, רצית קודם? אז זה דבר ראשון, כן? החרדה והביטחון שקונים על ידי תשובה שלמה. הרושם של החרדה בא מצד החטא, אפשר להכירו בין בסרטוטי הפנים. כאן הרב מראה לנו באיזה מקומות מגיעים הרשמים. החרדה היא בפנים, היא בנפש, אבל הרשמים, סרטוטי הפנים, לפעמים האדם יש לו איזה אהביה מסוימת, זה חיוך מעולץ, זה מין קמטים בפנים או בעיניים, או כן, איזה סימנים חיצוניים שמראים שמשהו מפריע לו בפנים. אנחנו גם בקצנות שלנו אנחנו יכולים לראות לפעמים שאדם נראה מודאג, אדם נראה בלי מצב רוח, רואים את זה. בין בתנועות, תנועות ותנועות עצבניות, שאדם מתנהג, הוא דופק או עושה כל מיני דברים מתוך עצבנות, משהו מפריע לו. אז זה ברור לנו שהתנועות האלה מושפעות ממשהו פנימי. בין בכל, יש כל צלול, פשוט, יש כל שבור, סדוק או חלש, שזה מראה שיש כאן איזה משהו פנימי שמפריע את זה. בין בהנהגה, כשהוא מדריך, כשהוא נוהג כל מיני מנהגים שמקורם מתוך חששות של חטא. סיפור מפורסם של לוגויים, של שייקספיר. שמעתם על שייקספיר? שייקספיר היה מחזאי באנגליה. אז הוא כתב ספר שנקרא מקבט. הספר הזה, למדנו את זה לבגרות בזמנו. כן. שם בספר מסופר על אצילים שהיו בחצר של מלך סקוטלנד, ואז האיש והאישה התייעצו ביחד, המלך נפטר, והיה צריך שהילדים שלו יקבלו בירושה את המלכות. הילדים היו קטנים. אז אותו אציל יחד עם אשתו הלכו ושמו את הכרית על הראשים שלהם, פשוט נחנקו בשינה. כך הם מיתו אותם, והאציל הזה קיבל את המלכות. ואחרי כמה שנים, כן, הייתה קמה בלילה, כל מה קמה וצועקת, היא אומרת, אני רוחצת את הידיים, ואי אפשר, הידיים לא מתנקות. כל הזמן הידיים עם כתמים. זה היה כתם של אדם שהיא שפחה. כן? והיא כבר הייתה מלכה, והיא כבר הייתה... כן? יש הרבה תופעות של ידועות אצל פסיכולוגים שמעידות על דברים לא בריאים. כן? שלפעמים בחורים בישיבה, כל מיני מקומות, שהם נוטלים ידיים מאה פעם, כל רגע נוטלים ידיים. זה גם מעיד על... הרגשה, עשיתי מעשה לא טוב, אני רוצה לנקות את הידיים. אפשר לטפל בזה. אפשר למצוא מה הסיבה שגרמה לזה. כמו שהרב אומר כאן, לעשות תשובה, זה מתקן. אבל להתעלם מזה, זה טעות. כי כמו שיש מוגלם, אם אתה לא מטפל בזה, זה מפתח רעל בפנים. זה מסוכן. כשרואים דברים כאלה, רואים התנהגויות כפייתיות. גם פעמים מתלבש בצורה לא בריאה, או אוכל בצורה עצבנית. כן, כל מיני דברים שהם סימנים לצער פנימי, לחרדה פנימית. שהסימנים האלה, גדולי ישראל היו יכולים גם לדעת מה הסיבה. היו מזהים שפלוני אלמוני עבר עבירה כזאת וכזאת. סיפרו על הרב מנצור בן שמעון, לא יודע אם שמעתם עליו. מנצור בן שמעון היה ידוע גדול בתורה, גדול בקבלה. הוא אמרו שהיו באים אצלו תלמידים שבאים ללמוד, הוא אמר להם, אם הסתכלתם בדרך ראיתם דברים לא צנועים, הוא ראה את על המצח שלהם. הוא היה מזהה. הראשונים
שלפעמים יש חרדה אצל האדם שהיא באה מאיסוף של כל מיני עבירות קטנות שהוא לא יכול לזהות בדיוק מה, אבל זה מצטבר והוא מרגיש שדרך החיים שלו היא לא בריאה. הוא כל הזמן יש לו תאוות, יש לו יצרים, הוא לא יודע בדיוק להצביע על איזה חטא מסוים, וזה הנהגה כללית לא מתוקנת. וגם על זה תשובה שמחליט שמכאן ואילך הוא בודק את המעשים שלו, הוא יותר משתדל לעבוד את השם, זה יכול לתקן, גם אם הוא לא יודע בדיוק על איזה חטא. בכלל, כמו שיש בספר הכוזרי, כשיש מחלות בכל הגוף, אז הרופא הטוב יודע שאחד הדברים הראשונים קודם כל לחזק את הלב. אם מחזקים את הלב, אז יש כוח לעמוד בטיפולים. לפעמים עלול להיות שהטיפולים הם קשים, ואז האדם ימות מהטיפולים. הוא עלול להרוג את עצמו. גם תשובה על איזה מעשים מסוימים, זה יכול להביא אדם להתאבדות וכל מיני דברים. אז קודם כל לחזק את הלב. החיזוק של הלב על ידי הקשר של האדם עם בורא עולם. זה מחזק מאוד את הלב, אחרי זה אפשר לעשות גם טיפולים. אבל באופן כללי תמיד טוב שאדם מחזק את האמונה שלו, את היראת שמיים שלו. זה עוזר גם לדברים שהוא לא יודע עליהם. יש הרבה חטאים שאדם חוטא בלי לשים לב, חוסר דעת, הוא נמצא בתוך חברה, כולם עושים, גם הוא עשה, והוא לא חשב על מה שהוא עושה. ואחר כך זה חודר מקומות לא טובים ומחאים.
כמו
שאתה אמרת, יכול להיות שהבן אדם לא יודע מה הוא עושה, בעצם אתה לא צריך שהוא יכול להתבטא על זה. מה עצמך? אם הוא מרגיש לא טוב, זה ברור שיש כאן איזה חץ. אם הוא מחפש ולא מוצא, אז לחזק את האמונה שלו בשם ואת ההשתדלות במעשים טובים. אז אם הוא יזכה, אז מהשמיים ימצאו דרך להודיע לו. שמאמר בזוהר, ששמענו את זה כאן כמה פעמים, על פסוק בסוף פרשת ויקרא, או הודה אליו חטאתו אשר חטא, והיה, כן, ואז הוא מביא קורבן. והזוהר שואל למה או הודה אליו חטאתו, צריך להגיד או נודעה אליו חטאתו, אם החטא שלו נודע לו, ולא הודה לו, הודה זה כאילו אומרים למי שהודה לו. אז אומר הזוהר שכשאדם חוטא הוא לא מתייחס לחטא, הוא ממשיך הלאה בדרך החיים שלו, השם קורא מלאך במידת הדין, הוא אומר האדם הזה לא יודע שהוא חטא, תודיעו לו. איך מודיעים לו? הוא ממשיך חזור ואומר, יש פסוק באיוב, יגלו שמיים אבונו וארץ מתקומם עלו. אדם מרגיש פתאום לא הולך לו בכל מיני דברים, הולך בחוץ לא נהיה מעליב אותו, הוא לא מבין מה עשיתי לו, מה קרה, בבית מתעסק במשהו נשבר לו, כן, פתאום הוא נדבק מאיזה מחלה, הם מתאספים כל מיני דברים ביחד, זה משמיים מודיעים לו, תבדוק את עצמך, משהו אצלך לא בסדר, אתה לא מתייחס לזה, אז נותנים לו כל מיני סימנים. ואז הזוהר אומר שאם הוא תלמיד חכם, אם הוא אדם שהוא ירא שמיים בדרך כלל, אז מהשמיים מסדרים לו שהוא ילמד וידע בתוך הלימוד מה הוא חכם. מסדרים לו שהוא יגיע ללמוד את אותו נושא שהוא נכשל בו, ופתאום זה פותח לו את העיניים. לאדם שהוא ירא שמיים, הקדוש ברוך הוא מודיע לו בדרך אחרת, לא דרך מידת הדין אלא דרך התורה. הסיפור על הבן איש חי, הוא סיפר את זה, אבל אמרו שזה עליו. הוא היה לומד, אשתו טבלה, זה היה לילה שהוא היה צריך לשמש איתה, אבל הוא בינתיים למד והיא הלכה לישון, עד שיגיע הזמן שהוא יעיר אותה או משהו כזה.
ופתאום נרדם, והוא ראה בחלון את האותיות ב' ת' למד ת' בטלת. הוא התעורר, הוא נבחן, מה זה בטלת? הייתה איזה גזירה, היה איזה משהו שהתבטל? כמה שהוא חושב, הוא לא מבין מה זה הבטלת הזה. ואז הוא בא לי להסתכל בספר, הספר פתוח, לא במקום שהוא סגר אותו, לא במקום שהוא השאיר אותו. ואז הוא שם לב שהיה כתוב שם פסוק, ואל אישה בנידת תומתה לא תקרב. הוא ראה שפרשי תיבות זה בנידת תומתה לא תקרב, הוא הבין שזהו זה. אז הוא אמר לאשתו שתבדוק את הזמן, הוא אמר, מה אתה מדבר? אני טבלתי במקווה, אני בסדר גמור, אין לי שום בעיה. הוא אמר, לכי לבדוק, הלכה בתקה, וראתה שיש לה דם. אז הציל אותו מהשמיים. זה כשאדם הוא קרוב אל השם, מהשמיים מודיעים.
ויכולת שיש שוני בין סוגי אנשים, ואם נדע נגיד נמצא במקום כזה שכל שהוא מוצא הרבה ומישהו נניח תרומתו לא כזה חוטא במור, וזה שלא חוטא במור וחוטא פחות, אז הרושם של העבירה נכנס בו הרבה יותר חזק.
זה יכול להיות, כי יכול להיות שיש מישהו עם נפש הרבה יותר אצילית והיא נפגעת יותר, כמו שיש אדם שניים שהולכים בין קוצים ואחד נפצע והוא עושה מזה תררם שלם, בוכה ילד, בוכה כל הזמן, או שהוא יותר מחוספס, יותר קשה, קצת כואב, הוא לא מתייחס לזה. כן, אז כשאדם יותר רגיש, הנשמה מיוחדת זכתה להיות במקום יותר גבוה או איזה סיבה אחרת, אז יכול להיות שהוא מרגיש בעבירה יותר ממישהו אחר.
וגם
הוא רואה
עליו, כמו שהמוצא
פה?
כן. יותר
מאשר? הרבה פעמים זוכים שדרך הלימוד רואים כל מיני דברים. זוכר שכשהודיעו לי שהרב אליהו נפטר, למדתי מועד קטן, באותם רגעים היה כתוב שם שקוראים על הרב שנפטר, והביאו ראיה מאלישע שקרא על אליהו. ואז הגמרא שאלה שם, אבל הרי אליהו לא מת. הגמרא אומר שכיוון שלגבי אלישע הוא נעלם, אז הוא כאילו מת. באותו רגע צלצלו לי, אמרו לי שהרב אליהו נפטר. ככה היה ברור שזה מהשמיים זה מלא שאני בדיוק אלמד את זה. הרבה פעמים בלימוד אדם זוכה, פעמים בפרשת שבוע, שבאותו פרשת שבוע היה מישהו פעם סיפר לי שכל פעם שיש פרשת קורח יש איזה מחלוקת בסביבה. הוא אומר שהוא שם לב שכל פעם יש איזה בעיות. כאילו יש קשר בין מה שלומדים, התורה היא דרך להודיע לנו, יש דרך להודיע לנו מגבוה, זה על ידי התורה, אבל אם לא זוכים לזה, אז זה דרך ייסול, דרך עולם הזה. בין בהנהגה, בין בכתב היד, זה משפיע גם על כתב היד, כן? אפשר לראות, יש כתבי יד של אנשים, יש אנשים שכתב שלהם מאוד מסורבל, כתב עולה, כתב יורד, כתב נפוח, אותיות נפוחות, אותיות יורדות יותר למטה. זה אומר הרבה מאוד הכתיבה של האותיות. אנשים כותבים לכתב קטן מאוד מאוד. שמתם לב? אנשים כתב יותר בינוני, גדול. הרבה פעמים הכתב יד הקטן זה שזה מין חוסר ביטחון. אדם רוצה כאילו שלא יראו אותו. גם כשאדם חותם חתימה, החתימה היא לא ברורה, כאילו הוא רוצה להסתיר משהו, שהוא לא ישר, לא הגון, הוא רוצה שלא לא ישימו לב. כל מיני סיבות. כן. בין בסגנון הלשון, יש מילים מסוימות שאדם משתמש בהן,
המילים משתנות על ידי הרגשת הנפש, בדיבור, בקול, בטון, קודם הוא הזכיר גם את הקול, וביותר בכתיבה, בהרצאת הרעיונות וסידורם, איך שאדם מסביר דברים. הרבה פעמים אנשים כותבים הרצאה, נושא מסוים, ואתה רואה שיש הרבה ערבוב. הוא אומר, פתאום מכניס דברים לא לעניין, הדברים לא מסודרים, הוא מדגיש את הפחות חשוב, פחות מייחס משקל לדברים החשובים. זה מאוד חשוב שאדם, בפרט לעמידת חכמים, צריכים ללמוד, לדעת, לדבר, לנסח תשובה לעניין, לא להכניס דברים לא מעניין, וגם את הדברים, איך לנסח אותם בצורה שיבינו אותם, ושיהיו עושים את הרושם הנכון, ולא מילים נפוחות. היום מקובל מאוד לנפח במילים. גאונים, גדולים, עצומים, נצחיים, אין כל מיני מושגים כאלה שאדם רוצה להבליט, וזה לא מבליט, זה להפך, זה מקטין מאוד את הדברים. במקום שהחץ סותם את האורה, שם הפגימה ניכרת. אם יש מישהו שהוא מומחה והוא יודע לשים לב לאיזה רעיונות, איזה מילים, איזה אותיות האדם שם פוגע בהם, כנראה ששם נמצא השורש של החץ. ולפי מדרגת החץ, כמה שהחץ הוא חמור, לפעמים החץ הוא בזדון, לפעמים הוא בשוגג, לפעמים הוא באונס, לפי יחוסו אל הנושא, כמה זה קשור למי שעשה את החץ, ככה יוכר הרושם לאשר יביטו בעיניים בהירות. אלה שמביטים בעיניים בהירות, הם יכולים להבין איפה החץ של האדם, איפה הבעיה שלו. סברתי לכם על הרב בן מאיר, מלחמת יום הכיפורים. הרב בן מאיר היה במלחמת יום הכיפורים, במלחמה, הוא כנראה ראה שם דברים קשים מאוד. אז הוא בא לרב צבי יהודה בשתיים בלילה, ודפק לו על הדלת, והרב פתח לו, ועוד לא פתח את הפה, הרב צבי יהודה אמר לו, תראה לי את ההסכם. הוא אמר, מה הרב ידע, תראה לי את ההסכם. הוא אמר, תראה לי את ההסכם שלך. הוא אמר, הרב, אני זה וזה, אני חוזר כזה במלחמה, מה הרב מדבר? הרב אמר, תראה לי את ההסכם שלך. ואז הוא הבין שהוא לא יכול, אז הוא אמר, רב, למה הקדוש ברוך הוא נותן שכל כך הרבה יהרגו מישראל? למה נהרגים בצורה כזאת? אז הרב אמר לו, תראה לי איפה הקדוש ברוך הוא יתחייב לעשות מה שאתה רוצה. איפה הוא חתם איתך על הסכם? כלומר, הרב זיהה שהוא דופק על הדלת ושהוא בא שיש לו טענות כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא ישר דיבר איתו. המקרה אחר היה איזה עיתונאי שהיה כותב דברים מאוד חריפים, דברים מאוד מלוכלכים נגד הדתיים, נגד התורה. הרב ציודה הזמין אותו, הוא בא לדבר איתו, רוצה לדבר על כל הדתיים. אז הרב אמר לו, אני לא שומע. אז הוא חשב שהרב זקן לא שומע, אז הוא רוצה לדבר יותר בקול. הרב אומר לו, כל מה, לא שומע. ואז הוא רוצה לצעוק, ותלמידים עומדים מבחוץ, הוא היה יחד עם הרב לפנים, לא רגעים, חשבו, האדם הזה הוא אלים, עוד מעט נכנסים. עד שהרב רצה שהוא ישמע איזה מילים מלוכלכות הוא מדבר, ושהוא יתבייש. עד שבסוף הוא פתאום תפס איזה מילים הוא צורק, אז הוא השתתק בבת אחת. הרב חינך לא שומע, לא שומע. אחר כך הוא ישב שם ברך, הרב מדבר עם אחרים, מדברים בלחש, הוא שומע כל מילה. אבל לשמוע מילים לא יפות, לא שומע. זה הוא לא רוצה לשמוע.